נשמע ונתבשר רק בשורות טובות. מוריי ורבותיי, הנושא של השיעור שלנו היום יהיה זיופים בשמן זית. הרב אוהב ציון, אני אשמח שהוא יתפלפל איתך. כן. השמן, הזיתים, אחד משבעת המינים הזית, כמו שאומרת התורה, ארץ זית שמן. זית שמן, הזית הוא אחד משבעת המינים. ניתן לפני כן סקירה קצרה ברשותכם על הזיתים. הזיתים היו גדלים בעיקר בנחלתו של מי? של אשר. איפה כתוב? ותובל בשמן רגלו. היום הזיתים גדלים בכל רחבי הארץ, בכל חלקי הארץ. כתוב בפסוק, הנביא אומר, ועמדו רגליו על הר הזיתים. מה שיש בירושלים, הר הזיתים, זה היה מקום ששם היו גדלים זיתים. היום אין שם, היום זה לא עלינו מצבות. עוד מתקופת המבול, והנה עלי זית טרף בפיה. העץ זית מאריך ימים, לפעמים כאלף שנים יש לה עץ זית. דוד המלך אומר בתהילים, ואני כזית רענן, כזית רענן, בלותי בשמן רענן. להיות רעננים כמו שמן, כמו הזית, לא מקבל הרכבה משאר מינים. אי אפשר לעשות את הזיתים מורכבים. זה לא, הוא לא מקבל. הוא לא מתערב בעץ אחר. בניך כשתלי זיתים. שהילדים שלך לא יראו בשדות זרים. זה יהיה אמיתי, איך אומרים, אורגינל. בניך כשתילי זיתים. דרך אגב, פעם שמעתי שהזית הרי תחילתו מר. צריך למסוק אותו, לקטוש אותו, לקבוש אותו עד שיהיה זיתים לאכילה. חינוך ילדים אותו דבר. אתה רוצה לזכות לנחת? צריך הרבה עבודה. הרבה עבודה, הרבה חינוך, הרבה פיקוח, איפה הילדים מסתובבים, לא משטר, לא משטר, פיקוח, איפה הוא הולך, מה הוא רואה, מי הוא נמצא, עם איזה חברים, באיזה בתים, באיזה בתים. אני שמחתי שהחברה של ביתי הקטנה, לפני שהיא נכנסה לבית שלי, היא אומרת, אמא אמרה לשאול אם יש לכם מחשב בבית. אמרתי לה, את יכולה להיכנס, אין מחשב. יש אולי מחשב שלי שאני כותב עליו, אבל לא יותר מזה. אבל זה טוב, נהניתי. לדעת עם איפה הילד הולך, באיזה בית הוא נמצא, מה הוא רואה, מה הוא שומע, עם מי הוא נמצא. היום אפשר לרדת לשאול תחתית בקלי קלות. השם ישמור אותך, ירידה לצורך עלייה, כבודו. רבותיי, אנחנו משתמשים בשמן שמפיקים מהזית למאור, למאכל, לשיחה. מי שרוצה מה שנקרא מסאז', עושים לו רפואה, זה מונע דלקות פרקים, זה מרפא דלקות אוזניים. השמן יש לו המון המון מעלות. הפרי, הזית והשמן עוזר מאוד להורדת הקולסטרול בדם, מונע התקפי לב, הוא עשיר בברזל. לפי חז"ל, אכילת זיתים גורמת לשכחה, אבל שתיית השמן גורם לזיכרון. וואו. איך אומרים, פעם שאלו חידה, איך יכול להיות שהאבא שכחן והבן זכרן? זה הזית, הזית שכחן, והבן זה השמן, הוא גורם לזיכרון. יש לנו שני צבעים בזית, יש את הזיתים הירוקים, הם הורידו אותם מהעץ קודם ההבשלה שלהם, הזיתים השחורים לאחר ההבשלה. בדרך כלל עושים שמן זית מזיתים ירוקים. מאחר שזה כבר הגיע לכלל הבשלה, לא מפיקים ממנו שמן. מה התהליך של יצירת שמן? ונגיע גם לזיופים. שמן זית הטוב ביותר, איך אני יכול לדעת כצרכן? אם כתוב עליו שמן איכותי, קטית מעולה, כבישה קרה, תזכרו, כבישה קרה זה אומר שלאחר שהורידו את הזיתים מהעץ, או ידנית, או בדרך כלל זה ניעור של העץ, קודשים אותו. קודשים אותו, פעם זה היה באבני ריחיים. השמן הראשון שיוצא מהזית זה כבישה קרה, וזה הכי משובח וזה הכי מעולה. עוד הפעם, זה נקרא קטית מעולה, כבישה קרה. רגע, אני אגיע לזיופים. אתם תראו על גבי הבקבוק חמיצות שלו פחות מאחוז, 0.8. 0.8 חמיצות, זה שמן זית מצוין, אני חוזר ואומר. תמיד תקפידו שכתוב כבישה קרה. אני עכשיו לא מדבר על נרות חנוכה, נגיע לזה. עכשיו אני מדבר אם אני רוצה לשתות כל בוקר, אלה הישמעאלים, ימח שמם. הטוב שבהם לגהנה גהנה גהנם, אבל אלה הם בבוקר. צדיק, בואו. השמן איכותי, אני אומר שוב, תלמיד חדש יצטרף אלינו. כשכתוב כבישה קרה, זה אומר ללא חימום, ואני אסביר. כשיש לנו שמן מכבישה שכתוב עליו קטית, לא כתוב כבישה קרה, לא כתוב קטית מעולה, קטית בלבד, מחממים את ה... לאחר הנפקת השמן הראשוני, מחממים את הגפת, את השברי זיתים, וזה מוציא עוד שמן. זה אתם תראו עליו 1.5 חמיצות. זה כבר פחות משובח. לאחר מכן יש שמן זית רגיל למאור. זה 3.3% חמיצות, לא לגעת בזה, זה לא אכיל. האם להדליק בזה נרות חנוכה? הרב אלישיב זצ"ל אומר שלא, להדליק נרות חנוכה אך ורק במה שראוי למאכל, מי שאין לו יכול אפשר להקל. מה זה שמן זית מזוכח? שמן זית מזוכח זה שמן מקולקל. זה שמן עם שימוש של כימי, של פחם, תודה רבה, מכילה, גרמו, זה 0% חמיצות, אבל לאחר שזיקחו אותו עם פחמים, עשו ממנו שמן, זה רק למאור כמובן. לפעמים אתם תראו שמן זית טהור. מה זאת אומרת? כוונה שזה עשוי מזיתים, ולא ממה? לא הכניסו שם שמן סויה, ולא שמן קנולה, ולא שום דבר, זה הכל. זה שמן זית טהור. לפעמים אתם תראו בקבוקים שמן זית זך. אל תתבלבלו, זך זה נשמע, הוא זך ונקי, לא. פשוט מאוד, עשו שילוב פה של שמן זית מזוכח, עם שמן זית רגיל, עם שמן, סליחה, רגיל, ויצא שחמיצות שלו פחות. בכל אופן, שוב, זה עם תהליכים כימי. שמן זית אורגני זה פשוט מאוד ללא הדברה וריסוס. אני חוזר, אם אנחנו רוצים בשביל עצמנו, לבריאות גופנו, תמיד, אני עוד מעט אדבר על זה, רוכשים שמן זית אך ורק עם כשרות, וגם עם כשרות, יש היום עוד מעט, אתם תראו בסופרים מלא מלא סוגים של שמנים, אם אתה רוצה לבריאות הגוף, אני עוד לא מדבר על נרות חנוכה, תקנה שמן זית קטית כבישה קרה, שהחמיצות שלו לא עולה, אתם תראו 0.8%, זה בסדר ואפשר להשתמש למאכל. עכשיו, איך אני יכול לדעת ולבדוק מה זה? יש גם 0.5, אבל עד 8, לא יותר. איך אני יכול לדעת שהשמן הוא באיכות טובה? אם מחסינים אותו בקירור, ב-4 מעלות קירור, הוא קופה. שמן זית אמיתי קופה, לא כמו אלכוהול שלא קופה. אבל אם אני שמתי שמן והוא לא קופה, תדע לך שיש פה זיופים. חברים, שלא תתבלבלו, שמן זית כבישה קרה קטית מעולה, ליטר עולה לפחות 40 שקלים. אפילו יותר. זול ובגדול, גדול ובזול וכולי וכולי. חברים, המון המון זיופים, תבדקו טוב. אני לא אומר, יכול להיות שזה כשר, יש כשרות, בסדר, אבל אם אתה רוצה את השמן שדיברו עליו חזל וטובל בשמן רגלו, זה השמן שדיברנו עליו כבישה קרה. עכשיו, לאן אני חותר? יש היום המון זיופים בשמן זית. היות והשמן זית מטבעו הוא יקר, הוא יקר, באמת יקר, ועכשיו שאני פתאום רואה בסופר 8-9 שקל, 12 שקלים, זה קצת מוזר. זה מאוד מוזר. הרבה פעמים מערבים בשמן. אני זוכר שהיה לנו, אנחנו נותנים כשרות לכפר אבו גוש, ואחד הערבים... אנחנו, בכל אופן, נתנים כשרות לשמן, לאחד בכפרים, והוא נשבע לי במוחמד שהשמן זית טהור. אני, לא מאמין לו, היא שווה באמא של מוחמד, אני לא מאמין לו. שלחנו את השמן זית לבדיקת מעבדה. יש בצפון בדיקת מעבדה. התוצאות היו 90% שמן זית, 10% לא נודע. הם חייבים לשקר, הם חייבים לשקר. ויש כאלה שמוכרים שמן זית בדרכים, בצמתים, ערבים, עם פחים. ואנשים מריחים את זה ואומרים, "שמע, זה ריח של שמן זית." חברים, יש היום תוספים, צבע וריח, חומרים שנותנים בפנים, ואתה לא ידע בשכבה ובקומה. לכן בשום אופן לא לסמוך. עכשיו, מה הם עושים? מוסיפים שמן סויה, שמן קנולה, וגם שמים שמן זית, אי אפשר לשקר 100%, ונותנים חומר אמולסיפייר. זה חומר שהוא עצמו בבעיית כשרות, ומערבבים, שמים קצת צבע מאכל, חומרי טעם וריח, טעם וריח של שמן זית, וכבודו, אנחנו לא גדלנו בכפרים ולא יודעים איך זה, אולי כבודו בחברון, איפה הוא? בקריית ארבע, אבל אנחנו לא יודעים, ולכן אפשר לעבוד עלינו בקלות. אם יש על ה... קודם כל המחיר צריך לעורר חשד, אם זה זול, יכול להיות שזה כשר, יכול להיות שזה כשר, אבל זה לא איכותי. אם יש תווית איכות, על גבי השמן זית צריך להיות תווית עם מספר סידורי של ענף הזית, אם יש את זה, אין זיופים בזה. דרך אגב, אם אתה קונה שמן עם כשרות, אבל עם זיופים, שמן זית, מותר להשתמש בפסח בשמן זית? בטח. אבל אתה חושב שאתה משתמש, אם אתה אשכנזי, כבודו משתמש עם קטניות בפסח. איך קטניות הגיעו? פשוט, כי הוסיפו לך בשמן זית שמן סויה, סויה זה קטנית, ולכן צריך זהירות בזה. השמן הזיוף, אם זה לא מזויף, בדרך כלל מגיע בבקבוק כהה, ירוק, צבע ירוק כהה, למה? כי זה טוב לזית שהוא בצבע כהה, אבל ברגע שהצבע הוא שקוף, אז בדרך כלל זה נהיה פגום. יש כאלה טוענים שהפוך על הפוך, היום הזייפנים לוקחים בקבוקים כהים שתחשוב שאתה קונה אורגינל. חברים, לקנות שמן זית מכפר ערבי. חבר מהכפר הביא לי, חבר מהעבודה ערבי הביא לי, לא לאכילה. למה לא לאכילה? דיברנו שהרבה פעמים לאחר שמפיקים את השמן זית, לוקחים את הגפת, את השברים של השמן, נותנים בו אנזים. אתם יודעים מה זה אנזים? זה גורם, איך אומרים, את התמצית של הסוחט אותו, גורם לו להוציא את הטיפות האחרונות של הזית. וזה, האנזים הזה הרבה פעמים בבעיית כשרות, הוא לא מאושר. לכן ערבים אנחנו לא סומכים. אם אתה היית בבית הבד, ואתה ראית את הקטישה, ואתה רואה שזה 100% שמן, אין בעיה. אבל מכילה. אם חבר הביא, הוא הביא, עדיף שלא, עדיף שלא, ממש לא. עכשיו, אם אתה רוצה להדליק בזה נרות חנוכה, בשמן שהביא הערבי מהכפר, אין בעיה. נרות שבת, כל הזעיר בנר, אין בעיה. נרות חנוכה, נרות שבת, אתה יכול להדליק בזה. אבל זה לא לאכילה. גם אם נתנו בו, הרבה פעמים זה בטל ב-60. אנחנו לא אוהבים לסמוך על הקולה הזאת, אבל פה אתה לא אוכל את זה ממש. והאם צריך להדלקת נרות חנוכה שמן שראוי למאכל, זה חומרה של הרב אלישיב זצ"ל, ולכן אני אומר שוב, אפשר לסמוך להדלקה, למאור, לעילוי נשמת, כן, בטח, אל תזרוק. אבל לבוא ולשתות מזה, לאכול, להשתמש בשמן זית למאכל, תחמיר, תחמיר. כן, כן. זה לא, זה אסור באכילה, אבל זה כן, זה ראוי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. או, עכשיו אתם תצאו לסופרים, אתם תראו שמנים ברובם מספרד. ספרד, איטליה, נמצאים שם לרוב עצי זית, מלא מלא. ואתה רואה ב-19.90 בקבוק שמן זית, כתוב עליו, כתוב 100%, אין בעיה. אם יש עליו כשרות, בבקשה, אתה יכול להשתמש. לא מדבר על בעיה של כשרות, יש כשרות, תשתמש. אני אומר, תיזהרו מזיופים, כי הרבה פעמים היבוא זה בעייתי. אז למה זה יותר זול? זה נושא של מסחר, מיסים וכו'. אבל באמת, אם יש כשרות, אתה יכול להשתמש. עכשיו, ו-0.7%, וכתוב עליו כתית, כבישה קרה? של טעמן. מצוין. מצוין. אנחנו מדברים פה בשיעור למעשה בשני פרמטרים. א', על הנושא של הכשרות, ב', על הנושא של הבריאות. בריאות, תקנו, כדאי לקנות את המשובח. לכשרות, אם יש עליו, בוודאי שאפשר, ואפשר להדליק בו נרות, נרות חנוכה. עכשיו, אם אנחנו קיבלנו שמן מיהודי, יהודי גר באזור ביהודה ושומרון, יש שם עצי זית לרוב, ויהודי קטש זיתים, עשה שמן. האם מותר באכילה? מה השאלה? זה שמן של שביעית. זה חנת מתי? רוב הזנים, יש מלא זנים בזיתים, אבל חנתו שנה שעברה. מה זה היה שנה שעברה? שמיטה. האם אני יכול להשתמש בזה למאכל? קודם כל אני פטור מתרומות ומעשרות. למה? כי שמיטה פטורים מתרומות ומעשרות. אבל מה לגבי שמן? האם שמן של שביעית אני יכול להדליק בו נרות חנוכה? מחלוקת גדולה בפוסקים. דעת הגר"א יוסף בפשטות שאם אין לו שמן אחר הוא יכול להדליק נרות שמן חנוכה גם בשמן של שביעית. אבל יש דבר אחד, צריך ביאור פירות שביעית. מה זה ביאור פירות שביעית? זמן שהוא קלה לחיה מן השדה. מתי הזיתים קלה לחיה מן השדה? בסביעות חנוכה, לא? פסח זה יין. זה השמן בחנוכה, אתה צריך לבוא עם זה למוסיוף, עם כל השמן שקיבלת, ותגיד, רבותיי, הרי זה הפקר. בפני שלושה, לא לבד. יקחו לך, יקחו. אבל במידה ולא לקחו, לא יישאר, בטח שלא יישאר. עכשיו, אם אתה מפקיר, צריך להיות הפקר אמיתי, לא, והוא עומד עליהם. לא והוא עומד עליהם שהתביישו לקחת, אז זה יהיה בסדר. עכשיו, אנחנו נדבר על זה. פירות הדר, כל פרי יש לו את התאריך שלו, אבל לא כרגע, ודאי לא, בעיקר בתחילת הקיץ. תחילת הקיץ, אבל יש כאלה אפילו באמצע הקיץ. לא עכשיו. היינות, עכשיו, אם אני קיבלתי שמן, אוצר בית דין, ואני לא יודע אם עשו ביור פירות שביעית, לא עשו, תמיד אתה יכול להפקיר לחומרה, ואין בעיה בדבר הזה. קיבלת אחרי חנוכת השמן של השביעית, תעשה לו... או, מצוין. זה שמן זית למאור. מה זאת אומרת למאור? לקחו את הזיתים, לאחר שכבר הוציאו ממנו את כל הטוב שבו, וחיממו אותו, וזה מה שיצא. עכשיו, הם לא משקרים, רכיבים 100% שמן זית, זה נכון, אבל זה סכנה. זה סכנה כי עם חומרי נפט ופחמים הוציאו את השמן מהזיתים, לא מוותרים עד הטיפה האחרונה. לכן זה למאור בלבד, אבל אדם שיבוא לשתות מזה עם כותבים, לא למאכל אדם. כתוב על זה מפורש, למה? זה סכנה, זה רעל, רעל, פשוט רעל. אני נזכר עד היום. אשתי צוחקת עליי, שאני בשנה הראשונה של החתונה, מה זה שנה ראשונה? בחודש הראשון לחתונה הכנתי חביתה, פעם ראשונה הכנתי חביתה עם שמן למאור, שמן זית למאור, ברוך השם שלא אכלתי ממנו, אבל ברוך הכל בסדר. מאז למדנו. טוב, חברים, טוב, פרשת תולדות, אנחנו ערב שבת קודש פרשת תולדות. לפני, בקורונה, לפני שנתיים, האלון שאנחנו מוציאים, אלון פניני עין חמד, בגל הראשון, שנת תש"פ, קיבלנו מכתב מיהודי שחלה בנגיף קורונה. יש לנו את השם שלו, הכל. היהודי הזה, בימים הראשונים שהוא קיבל תשובה חיובית, נשאר בבית, כמובן, בידוד, הוא הרגיש מצוין. כעבור מספר ימים, הוא התחיל להרגיש קשיי נשימה, קשה לו לנשום. רפואה שלמה. ולאחר מכן, הרופאים ראו שיש לו, החליטו להשפז אותו, וחיברו אותו לחמצן. חמצן עם סיטורציה, לבדוק את הרמת הסיטורציה שלו, של הנשימה בדם, בסדר גמור. אבל הגיע הזמן, הגיע השלב שגם החמצן לא עזר, והסיטורציה הולכת ויורדת, והרופאים היו שם, זה היה יום שלישי, ועוד מעט אני אומר למה אני אומר את היום, עשו ביקור רופאים, זה מה שהוא כותב לנו, והחליטו לחבר אותו בר מינן לאקמו, לחונת הנשמה. מחונת הנשמה זה בהרדמה, והוא צריך לחתום שהוא מסכים שירדימו אותו, ועל הקרים אם הוא יקום או לא יקום. יהודי בן 50, התחיל לפקוט כמו ילד קטן בביקור רופאים, אומר להם, מתחנן עליכם, אל תחברו אותי. אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים, אבל בכה והתחנן. אמרו לו, תקשיב, אנחנו נראה איך יעבור עליך הלילה ביום שלישי בלילה, ואם בעזרת השם הלילה יעבור בשלום, בסדר גמור, אבל מאוד מאוד תתכונן שאתה פשוט מאוד חותם לנו, כי צריך לחבר את כבודו למכונת הנשמה. הוא אומר, זה היה יום שלישי אחר הצהריים במחלקה של כל הקורונה. הוא התחיל לבכות ולהתפלל לבורא עולם, מה יש לנו חוץ מתפילה. והוא התחיל לזעוק, והוא אמר כך, אמא, אמא שלו לא עלינו נפטרה כשנה לפני כן. והוא אומר לה, אמא, היום את בשמיים. את יודעת את האמת, מחר יום רביעי, ואת זוכרת שבמשך שנת, איזה שנתיים, הוא אומר, קרוב ל-20 שנה, אמא שלו הייתה אישה נכה, כל יום רביעי, זה היה התורנות שלי, והוא היה נוסע אליה מבית שמש לבני ברק, והיה סועד אותה, הכל עושה למענה, ולא משנה קיץ, חורף, גשם, שלג, אין, המשפחה יודעים, יום רביעי, אבא לא נמצא, יהי מה? והתחיל לבכות ואמר לה, עכשיו אני מבקש, תעמדי עליי בתפילה שמחר לא יחברו אותי למכונת ההנשמה. מוריי ורבותיי, הוא כותב לנו שבאמצע הלילה נכנס רופא לביקור, הסתכל, אמר, אני שמח, המדדים טובים. בבוקר היה ביקור רופאים, יום רביעי, אמרו לו, אדוני, לא צריך מכונת ההנשמה, אתה תשתפר המצב, חמצן, חזר הביתה. מוריי ורבותיי, אדם שמכבד את ההורים שלו, אומר את התורה, למען ייטב לך וארכת ימים. זה בפרשה שלנו, רבקה נשואה ליצחק כמעט 80 שנה. למה היא לא ניגשת ליצחק ואומרת לו, תקשיב בעלי היקר, זה עשיו רשע, וזה יעקב צדיק. למה לא לומר לו את האמת? למה לקבל את הברכות? צריך להלביש את עשיו בגדי בנה החמודות, צריך להכין אוכל, הכל בגניבה כביכול, הכל במרמה כביכול. למה? למה היא לא ניגשת והולכת ישירות לבעלה ואומרת לו, אני מבקשת ממך, תברך את הבן הצדיק את יעקב. מוריי ורבותיי, אומר המדרש, בגדי עשיו החמודות, קוטנות אור שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה, היה משמש בהם את אביו. עשיו, אנחנו יכולים לומר עליו שהוא היה רשע, והוא היה מושחת, והוא עשה את כל העבירות, אבל אם מותר לומר, היה לו פייט אחד יותר מיעקב אבינו. היה לו כיבוד אב. היה לו כיבוד הורים, בעיקר כיבוד אב. ואת זה רצתה רבקה לקחת ממנו, לתת ליעקב שיעשה כיבוד אב, כי הרגישה שבזה הוא חסר. המדרש אומר, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי מכבד את אבי, ולא הגעתי לאחד חלקי מאה מהכבוד שעשה עשיו לאביו. בשעה שהייתי נותן, אומר רבי שמעון בן גמליאל, נותן לאבא לאכול ולרחוץ את הידיים, הייתי לבוש בגדים ישנים, בגדי עבודה, כדי שלא יתלכלך. כשהייתי יוצא לשוק, הייתי מחליף את הבגדים. עשיו, כשהיה משרת את אביו, היה לובש בגדי שבת, לך דודי, לכבוד אבא. כשהיה יוצא לשוק, היה לובש בגדי עבודה. בדיוק הפוך. אמרו חז"ל, בזכות מה זכה עשיו שראשו נקבר במערת המכפלה. כל דבר הוא היה אומר לאבא שלו, איך אומרים בערבית, על הרסי. על הראש שלי אין בעיה אבא. בחיים הוא לא התנגד לאבא שלו. באה רבקה ואומרת לו, תלבש ליעקב, תלבש שלא יהיה כתרוג, אתה צריך זכויות. אני רוצה רגע לספר משהו, סליחה, אני פותח סוגריים, אבל תדעו לך, כשאנחנו מדברים על כיבוד אב, זה לאו דווקא, זה גם גמילות חסדים. סיפרתי להם אתמול ביזדים, בליל שבת האחרון, היה ראש ישיבת איטרי, אחד מראשי ישיבת איטרי, קראו לו הרב ברטלר, נפטר לפני חצי שנה. הנכד שלו לומד איתי בכולל, מרבית, מה זה? הוא כל היום עוסק בתורה, לא מרים רגע ראשו מהגמרא. קוראים לו הרב ורנר, באמת, אברך צדיק, אב לשבעה ילדים, כל כולו בתורה. הוא רואה צבא בליל שבת האחרון את הרב ברטלר, ראש הישיבה, שהוא היה אדם גדול. אומר לו, סבא, מה קורה בבית דין של מעלה? אומר לו, לא קל. אומר לו, תגיד לי, מה, בכל זאת, משהו? הוא אומר לו, תקשיב, תורה זה חשוב, תורה זה מעל הכל, אבל תורה בלי גמילות חסד, אי אפשר לצלוח את העולם העליון. פחד, פחדים ונעלם, והנה הוא חלום. אומר לו, תורה צריך תורה, אבל אי אפשר בלי גמילות חסד. יעקב אבינו ישב ועסק בתורה מבוקר עד לילה, נער לא ימיש. אבל אמא שלו אומרת לו, יעקב צדיק, אתה צריך עדיין את הכיבוד אב שיש לאחיך. אני אכין לך אוכל, אתה לא יודע להכין. ולך תביא את זה לאבא. הלך עשיו ונשא אישה בשם יהודית בת בארי. למה? אבא שלה היה חופר בארות, כדי שיהיה נחת רוח לאבא שלו, ליצחק, שמי חפר בארות? יצחק, שהוא ירגיש, הוא מאנש. בשיא הכעס על יעקב אבינו, מה הוא אומר? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, בשיא הכעס. אחד אחר, מושחת, היה הורג אותו במקום. הוא אומר, לא, אבל מה עם אבא? אבא של עשיו, היה, כאילו, עשיו לנגד עיניו היה את אבא שלו. לא לחינם יעקב, שהוא יצא למלחמה בהמשך הפרשות עם עשיו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה זה וירא? מלשון איש אמו ואביו תיראו, מהזכויות שיש לעשיו, מהמורה שיש לו. פחד פחדים. כמה אנחנו צריכים, לפעמים אדם יגיד, איפה ההורים שלי כבר לא נמצאים. קודם כל, אדם יכול לכבד את הוריו גם אחרי 120. אבל אני מדבר לאנשים שעדיין ההורים חיים עד 120. אני מכיר יהודי, אולי פעם סיפרתי את זה, טבע את אבא שלו, יהודי בן 85 לבית משפט. האבא בא עם הליכון, אני ניסיתי לפשר ביניהם, לא הצלחתי. בבית המשפט, האבא אמרו לו, מה יש לך לטעון? סתם הוא רצה ממנו. האבא אמר, בנים, גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אני לא אשכח שפעם הייתי בבית העלמין ירקון בתל אביב, ראיתי מצבה שחורה והכיתוב, בנים, גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. זהו, אין שם, אין כלום. כלום. לא יודע מה הטבעה של אותה מצבה, לא יודע. מוריי ורבותיי, התורה אומרת למען יאריכון ימיך וחלילה אם לא, אם לא, רשי במקום, מה קורה? התקצרו. השם ישמור. אני מכיר יהודי שלא דיבר עם אמא שלו 20 ואולי יותר, שלו מהחתונה, 20-30 שנה. בר מינן הלך. הלך, פתאומי הלך. הבן. דרך אגב, אותו בן שטבע את האבא לבית משפט, אני מכיר אותו, קיבל אירוע מוחי קשה, היום הוא הולך יותר גרוע מאבא שלו. ונכסיו מתמוטטים, אני מכיר מקרוב. בר מינן, מה אתה חושב? שזה משחק ילדים? הורים, הורים אין לך דבר גדול, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. מור אבי שיבדל לחיים, פעם בא אליו בחור בן 30, הביא אותו, אני זוכר זה היה במסיבה משפחתית לפני חג השבועות, אחי רבי מאיר, הביא אותו, אמר אבא, ממש, אני ראיתי את זה, אבא תברך אותו, הוא צריך שידוך, אולי אפילו עברת 30. אבא שלי אומר לו, ביקשת ברכה מאימא שלך? אז הוא בחיוך אומר לו, אימא שלי, אימא שלו, בהר המנוחות. אמר לו, אז מה? תלך לקבר, תבקש שהיא תתפלל עליך. תלך, תבכה. מורי ורבותיי, סיפר לי אחי, הוא אומר, בחודש אלול הייתה חתונה. לא יאומן. לא יאומן. הלך אותו בחור, שטף את המצבה בדמעות, בכה כמו ילד קטן. אמר לה, אמא, תברכי אותי, אני רוצה להתחתן. לא יאומן. אנחנו לפעמים לא מבינים מה זה הורים, מה המשמעות של הורים. חושבים, מרשים לעצמם, אני לא מדבר על אותם רבנים, מכילה, טיפשות גמורה, שהילד חוזר בתשובה וההורים עדיין חילונים, הרב אומר לו, תתנתקו מההורים, תתנתקו מהם. האבא, הרב אומר לילד, תתנתק מההורים. איך אומרים כזה דבר? איך אתה תעשה קידוש השם, איך תקרב אותם? יש גברת באשדוד בשם פנינה מושקוביץ, אתם יכולים לבדוק את זה. כן, חסידת גור, בחודש טבת תשפ"ב היא נפטרה. נתגלה אצלה מחלת הסרטן, חוץ מכבוד, חוץ ממכם, חוץ מאיתנו, לפני 4 שנים. הרופאים שהיא יצאה מהרופאים עם בעלה, אמרו לגברת כמה שבועות וזה נגמר. הגיעה הביתה, אומרת לבעלה, תקשיב טוב, אני מטפלת באמא חולנית, בזכותה אני אמשיך לחיות. אני לא דואגת. והיא המשיכה לטפל באמא שלה. כעבור 4 שנים, חודש וחצי לפני שהגברת פנינה נפטרה, האמא הלכה לעולמה. בעלה אומר, כשהיא חזרה מבית העלמין הביתה לשבת שבעה, היא אמרה, נגמר לי הביטוח. היא הלכה לעולמה כעבור חודש וחצי אחרי אמא שלה. מוריי ורבותיי, זה מפחיד. זה מפחיד, אבל אומרת לנו התורה, אנחנו מחפשים סגולות, כמיים, קברים בכל מיני. לא יודע, נכון, לא נכון. יש לך פה הבטחה. כבד את אביך ואת אמך, יאריכון ימיך. ביתי שתחיה מהסמינר פה בירושלים, שאלה אותי, אבא, על מה אתה הולך לדבר? אמרתי לה, על כיבוד הורים. היא אומרת לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרתי לה, בטח. היא אומרת לי שחברה שלה מהכיתה בסמינר, פה בית יעקב, יושבת בסוף הכיתה, בסוף החדר, איחרה, החברה איחרה, הגיעה ב-10, 10:30, ב-9, הבנות מתחילות ב-8, אבל לא משנה, בשעה 9, תנור, חימום, אלה מי שיודע מה זה הקונבקטורים, תלויים על הקיר, נופל על המקום שאיפה שהייתה אמורה לשבת אותה בת שלא הגיעה באותו יום, הגיעה באיחור. המורה אומרת לה, לא אזכיר את שמה, אומרת לה, למה איחרת? היא אומרת לה, כי אמא שלי, הבוקר היה לה... אז זה בכה וזאת בכתה והתינוק צרח וזה נפל, החלטתי, אני לא לוקחת עתיק ובורחת לסמינר, אני נשארת לעזור לאמא. אמרה את כל האמת. נשארתי לעזור לאמא בבית. המורה חיבקה אותה. אמרה לה, התנור נפל על הראש, היה אמור לפול על הראש שלך. הקדוש ברוך הוא שמר אותך. מוריי ורבותיי, יש לנו סגולה, שמירה, כיבוד הורים. אומר הרב חידה, אדם, רב חיים פלאצ'י, סליחה, אדם שמכבד את תורה, מובטח לו למען ייטב לך, עושר באלף, עושר בעין. החזון איש, כולכם יודעים, שאלו אותו, איך זכית להשגות גדולות? הוא לא אמר בגלל שהוא עמלתי בתורה, ודאי שהוא היה עמל בתורה, בזכות כיבוד הורים. לא עלינו, כשהוא היה צעיר, הוא היה חולה מאיים. כשהוא היה נתקף בכאבים, הוא היה רץ לבית הכנסת, ליד הבית, לעזרת נשים, ומתפתל מכאבים, שאמא שלו לא תראה ותצטער. הוא אומר, לא ויתרתי. בחיים, כל התקף לא עברתי בבית, עבר בעזרת נשים בבית הכנסת, שההורים לא הצטערו. בספר מעשה איש על החזון איש, הוא כותב שהחזון איש מעולם לא נכנס אל החדר, אל החדר שינה של ההורים שלו. למה? מחמת כבוד, מורה, היה לו. מה, להיכנס לחדר שינה של ההורים? בשום אופן. זה כיבוד הורים שאנחנו לא מכירים כאלה דברים. שמה? לא ידוע לי. לא ידוע לי. כותב הרב מנורת המאור, מארי אבואב, אדם שמכבד את ההורים שלו זוכה לבנים גדולי הדור. הבטחה. הבטחה, מארי אבואב כותב את זה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים בעזרת השם גם ילדים טובים, חוץ מהברכה, חוץ מהטובה, יש לנו את ההבטחה של הכיבוד הורים. אומר הברבנל, אחד מהראשונים, למען ייטב לך. מה זה למען ייטב לך? הילדים שלך יכבדו אותך. גם בספר מדרש תלפיות מצאתי, המכבד את אביו ואמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים שיכבדו אותו. זה מידה כנגד מידה. השם ישמור אותך, צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה. כותב בספר תוכחת חיים, אני אדבר איתך, כותב בספר תוכחת חיים שעד היום אנחנו סובלים, הנה כל הפיגועים האלה, לא יודע, ישמעאל או עשיו, אבל בגלל שעשיו יש לו, כמו שאמרנו, פייט אחד, זכות אחת, שזה כיבוד הורים, עד היום אנחנו סובלים. אבל אם אנחנו נכבד הורים, כמו שיוסף היה, להתחזק בזכות יוסף שעשה כיבוד אב, אז זה נותן, מפחיד את הכוח של עשיו לשלוט בנו. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן אלם, שרצה לדעת מי ישב לידו בעולם העליון. אמרו לו, ננס הקצב. ננס הקצב, אמר, זהו, אני חשבתי, אני אהיה במחלקה של האדמו"רים, של הרבנים הגדולים, אני אשב ליד קצב? הלך אליו, אומר לו, מה מעשיך? הוא אומר לו, אני מסיים לעבוד חצי יום הולך להורים, מאכיל אותם, משקה אותם, רוחץ אותם עד הערב, משקיב אותם לישון והולך לביתי. אמר לו, אם ככה יהיה חלקי איתך, אתה מכבד הורים. כותב בתלמוד ירושלמי, אמר הקדוש ברוך הוא, כל המצוות כולם, אם יש לך ממון אתה חייב לקיים, אם אין לך אתה פטור. אבל כיבוד הורים, בין יש לך, בין אין לך, אתה חייב. זאת אומרת, אדם שאין לו כסף לציצית לקנות, תלית, ואמא שלו אומרת לו, לך תקנה לי חלב. לך תאסוף כסף ותקנה חלב, אל תקנה ציצית. אל תקנה ציצית. אני הייתי לפני שנה בישיבת באר יעקב. זה אחת הישיבות, ברוך הבא כבוד הרב, אני מסיים. אחת הישיבות בבאר יעקב, דיברנו על כשרות, בעלי תשובה, כי הם מגיעים ממשפחות בעלי תשובה. אומר לי, בחור, אני כבוד הרב מסודר. מה אתה מסודר? אומר שאבא שלי מסיים לעשות קידוש, אבא שלו חילוני, אני לוקח את הכוס, ממלא אותו שוב, ועושה סברי מרנן, בורא פרי הגפן. אני מסודר. אמרתי לו, נשמה טובה, צריך לעשות אחריך קידוש. אמר לי, למה? אמרתי לו, כי אתה מבייש את אבא שלך. אבא שלך עושה קידוש, גם אם הוא לא שומר שבת, זה כבר טוב. זה כבר מראה שהוא לא פוקר, הוא לא מומר. זה כבר טוב, הוא יש לו את הניצוץ. מה אתה עושה? אחריך צריך לעשות קידוש. רבותיי, בואו בעזרת השם, נתחזק במצוות כיבוד הורים, ואני בטוחני שנשמע ונתבשר בזכות זה בשורות טובות, אורך ימים, שנות חיים, בריאות איתנה, אמן ואמן.
חזק וברוך.